טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור מיוחד לקראת עשרה בטבת, אבל הפעם עשרה בטבת תשפ"ד, קראתי לשיעור איפה היה אלוקים בשביעי לאוקטובר. אני תכף אסביר את את השם ואת הנושא, אבל אני רק אסביר איך בכלל הגענו, מה הקשר בין עשרה בטבת לבין הכותרת. עשרה בטבת, מעבר לסיבות שנקבע, שתכף נדבר עליהם, הוא נקבע כיום הקדיש הכללי, שבעיקר על זכר הרוגי השואה, קדושי השואה. ובהקשר לשואה יש תמיד שאלה שבה נדון בשיעור הזה, שאלה שנוהגים תמיד שמדברים על השואה, איפה היה אלוקים בשואה? אז אני עשיתי הקבלה למציאות שאנחנו חיים כיום, כן, השיעור הזה מוקלט בשנת תשפ"ד, נמצאים במלחמה, מלחמת חרבות ברזל, מלחמת שמחת תורה, שנפתחה באחד האסונות הגדולים, בסוג של שואה, ברמה מסוימת של אסון בלתי נתפס במדינת ישראל. והשאלה, איפה היה אלוקים בשואה, זה גם מתרגם אצל אנשים מסוים, איפה היה אלוקים בשביל לאוקטובר. אז בעצם זה נושא השיעור. אבל לפני זה, בואו נפתח בכמה מילים על מהותו של היום הזה. עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי. אז ככה, עשרה בטבת זה אחד מהתעניות שעם ישראל מתענה במהלך השנה. וביחס לתעניות, יש איזושהי תופעה שאני שם לב אליה, ש... יש תעניות כמו תשעה באב, שכולם מבינים את המשמעות שלהם, חורבן בית המקדש, מה שנקרא תעניות שתפסו נוכחות בעם ישראל, אבל תעניות נוספות, כמו עשרה בטבת, י"ז תמוז, או גדליה, מכיוון שלא כל כך ברור על מה הם נקבעו, זאת אומרת, יודעים, תכף נדבר על זה, אבל זה לא מספיק נוכח או בתודעה שלנו, אז הרבה פעמים ניגשים אל הצומות הללו בכזה... אני חושב צום קל, כן, מזה אגב המשמעות של הביטוי הזה, צום קל, לא כייחול, אלא כתיאור מציאות, זה צום שהוא לא יום כיפור מהתורה, אז הוא צום קל יותר, אז אנשים גם ניגשים באופן, אמר לי פעם מישהו, אני לפני שאני ניגש לצום, כן, כמו עצר בטבת, הוא אומר, אני מכין לעצמי איזה ספר טוב, סרט טוב, ואני ככה רואה אותו ושוכח מהצום. אז אני גיחכתי, אמרתי לו, אני זה ככה, אז בוא תעשה משהו יותר טוב, כך כדור שנה בתחילת הצום, תתעורר עוד 12 שעות, עוד 24 שעות, ובכלל הצום יעבור לך. המטרה זה לא להעביר צומות, אתה מבין? גם כמו שאמרתי, האיחול הזה שאנשים אומרים צום קל, זה איחול מגוחך. צום קל, יש צד כזה, עוד פעם, צום קל, אמרנו ביחס לצומות חמורים, אבל צום קל כמו שאנשים מתכוונים, יאללה, שהצום לא נרגיש אותו, לא זה עם הקטרה, המטרה של הצום זה שנרגיש, שהאיחול הנכון זה צום מועיל. מכל מקום, יש ביטוי ברמב״ם, בהלכות תענית, שהוא כותב שהצומות, התעניות בעם ישראל, הן בשביל לעורר הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. זה המשמעות של הצומות. את הצומות זה לא רק איזה יום שאנחנו סובלים לשם הסבל, אלא הסבל, הצום, הקושי הגופני שאנחנו מכניסים את עצמנו אליו, הוא בא להזכיר לנו, ככה כותב הרמב״ם, את חטאינו וחטאי אבותינו, מעשי אבותינו שהם כמעשינו אתה. זאת אומרת, אם קובעים על מאורע מסוים, אסון שהתרחש בתולדות עם ישראל, קובעים צום, אז זה שחזל עוד לא ביטלו אותו, זה בא להגיד שהחיסרון עדיין קיים במציאות. למרות שזה אולי היה בעבר, אבל יש כאן איזשהו כאב, איזשהו חלל, שעדיין אנחנו יחד עם אבותינו חוטאים בו. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא השלמנו את החיסרון הזה. וממילא, בזיכרון דברים אלו מהרמב״ם, נשוב להיטיב. זה המטרה של הצום. בקיצור, אם אני מתמצאת, הרעיון שצומות ותעניות זה לא רק לשבת ולסבול, אלא המטרה היא להבין על מה הצום תוקן, ועל ידי כך לפתוח הלבבות ודרכי תשובה לתקן את הדברים שעבורם נקבע הצום. וזה כאמור מטרת השיעור הזה, להסביר על מה תוקן עשרה בטבת, וכאמור להשליך את זה גם למציאות הנוכחית שלנו כעת. אז על מה תוקן עשרה בטבת, מה הסיבות שעבורן אנחנו צמים ומתענים בעשרה בטבת, ישנו פיוט שנוהגים לומר בחלק מהקהילות, שנקרא אזכרה מצוק, פיוט שנוהגים לומר אותו בפיוט, תוספות סליחות לעשרה בטבת, ושם אני מצטט פחות או יותר, הוא כותב כך, אזכרה מצוק אשר קראני בשלוש מכות בחודש הזה עיקני. ישנם שלוש סיבות מרכזיות שעבורם נקבע צום עשרה בטבת. הסיבה הראשונה ידועה ביותר, הוא כותב, בבוא אליי הפליט לאמור וקטה העיר. בסדר, זה הניסוח, שזה מה שנקרא הצום על חורבן ירושלים, או ליתר דיוק על המצור שהתחיל בעשרה בטבת, שהביא לחורבן ירושלים. כן, מניין, זה הניסוח, מניין סדר חודשים בליבי עיר, בבוא אליי הפליט לאמור וקטה העיר. בסדר, יש במניין סדר חודשים, בעשרה בטבת, יש את הבשורה הגדולה, האיומה, על חורבן ירושלים, שבעשרה בטבת, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל את ידו לירושלים, התחיל למצור בבית ראשון, שהיה שלוש שנים, ואז לאחר שלוש שנים, ביוד זין, תמוז נפרצו החומות, ותשע באב נשרף בית המקדש, בית שני זה עוד שאלה בדיוק איפה התאריכים נכנסים, אבל מכל מקום, זה הסיבה המרכזית שבו אנחנו נמצאים בעשרה בטבת, על המצור על ירושלים, וכאן תבואו אותי שאלו, נו, אז מה הקשר אלינו? היום אנחנו ירושלים, אחד לא צר על חומות ירושלים. התשובה היא, כמו שהסברתי, הצומות זה לא על משהו שהיה בעבר, אלא על משהו שעדיין חסר בהווה. המצור על ירושלים, המשמעות העמוקה שלו, זה לא רק מצור פיזי, וזה כאמור אין היום אף צבא שצר באופן פיזי על ירושלים, אלא המצור על חומות ירושלים, הכוונה היא המלחמה התרבותית, וגם שמתגלגלת למלחמה פיזית, מלחמה שקיימת בין הכוחות הרעים שצרים על הירושלמיות, כן? ירושלים זה לא רק במשמעות של העיר ירושלים, אלא הקודש. יש מאבק כנגד הקודש בעולם, יש מאבק כנגד, נקרא לזה, התרבות היהודית, הזהות של עם ישראל צריך להפיץ בעולם, והדבר הזה קיים גם היום. אז בזה שאנחנו צמים בעשרה בטבת, אנחנו מחזקים את חומות ירושלים במשמעות המטאפורית של הביטוי. זאת אומרת, אנחנו מחזקים את ההגנה, את העולם הרוחני היהודי שיעמוד בפני המתקפות שכנגדו. זה כמו סיבה ראשונה. סיבה שנייה שהעשרה בטבת תוקן, ככה אומר הפיוט, על גבי חרשו חורשים העריכו מענית, כן, מענית זה חריש בקרקע, מלך יוון הנסני לכתוב דת יוונית. על פי חז"ל, בחטא טבת היה תרגום התורה ליוונית. כן, היה מלך, אחד ממלכי יוון פה באזור, הוא לא מלך תלמי, בתלמי שהיה באזור צפון אפריקה ומצרים. הייתה שם קהילה יהודית גדולה באלכסנדריה שבמצרים, והוא הכריח אותם לתרגם את התורה ליוונית, מה שנקרא תרגום השבעים, שבעים עסקנים, היו שם שבעים חכמים. על פי המסורת, הוא הכניס אותם כל אחד לחדרים נפרדים, והם הצליחו כאילו לעשות איזה תיקונים באופן פלאי, כן, בלי תיאום ביניהם, כדי שלא יהיה שם איזה חיכוכים עם כל מיני ביטויים שכתובים בתורה. אבל מכל מקום אומרים חז"ל, התרגום התורה ליוונית היה בחטא טבת, אבל אומרים חכמים, ירדה אפלה לעולם שלושה ימים. חטא, ט' ויוד, ולכן גם עשרה בטבת תוקן על תרגום התורה ליוונית. הדבר הזה היה כל כך היום ונורא, שזה תוקן לדורות. אבל תשאלו, מה כל כך נורא לתרגם את התורה ליוונית? הפוך, זה הנה, אז עכשיו התורה היא בצלר, היא מופצת ברחבי העולם. אז גם פה אני מסביר את העיקרון. אנחנו לא מצטערים על ה... זאת אומרת, גם, אבל הנקודה זה לא התרגום התורה ההיסטורי, אלא תרגום התורה הלבנית זה בעצם ביטוי לאיזשהו יחס נפשי, שהתחיל מאז וממשיך עד היום, שבו התחילו להתייחס לתורה בצורה יוונית, זאת אומרת, בצורה חיצונית, אקדמית, קרירה, התחיל לחלחל איזושהי תפיסת עולם, שהתורה זה לא רק נבואה שצריך לחיות אותה ודברי קודש, אלא משהו כזה של חוכמה אנושית, שדנים בו ואפשר להתווכח כנגדו וכו'. והגישה הזו היא קיימת גם היום. כן? זה בעצם כל הלימוד תורה בצורה אקדמית, מה שנקרא, אומרת, בצורה שלא רואה בזה נבואה אלוקית, אלא חוכמה אנושית. וזה הרעיון העמוק של תרגום התורה ליוונית, שהוא מחלחל ומהדהד גם בנפש שלנו. אז חלק מעשרה בטבת זה לעצום ולהצטער על זה, זאת אומרת לחזק את היחס הנכון אל התורה. זה בעצם התיקון שצריך להיות חלק מצום עשרה בטבת. והסיבה השלישית, ממשיך שם הפיוט ואומר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר הוא עזרא הסופר. בט' טבת נפטר עזרא הסופר, ושוב חז"ל כבר הכניסו את זה בעשרה בטבת. למה עזרא הסופר הוא כזה חשוב, שהיום הפטירה שלו זה יום אבלות לדורות, יום אבל לאומי לדורות? התשובה היא שעזרא הסופר הוא לא עוד רב, הוא לא עוד איזה תלמיד חכם בעם ישראל, אלא הוא בעצם התלמיד חכם הראשון בעם ישראל. עד זמנו של עזרא הסופר, ההנהגה התורנית בעם ישראל הוא נגע על ידי הנביאים. עזרא הסופר, שהיה בתחילת בית שני, נפטרו אז אחרוני הנביאים, חגי, שריה ומלאכי, יש אומרים שעזרא עצמו הוא מלאכי, מכל מקום עזרא הוא חוליית המעבר מתקופת הנבואה לתקופת התורה שבעל פה. עזרא הסופר אומר, טוב, מעכשיו אין לנו נבואה, אין יותר את ההשראה השמימית הזו באופן, ברמה של הנבואה, אז איך עם ישראל יודע מה הקדוש הוא רוצה ממנו? הוא מקים מועצה של חכמים, מה שנקרא אנשי כנסת הגדולה, והם מעכשיו דנים בתורה לא בצורה נבואית, אלא בצורה על ידי 13 מידות שהתורה נדרש בהם, כל הטכניקות התורה שבעל פה, מה שמפתח אחרי זה את המשנה ובהמשך את הגמרא וכל הלימוד שאנחנו לומדים עד היום. מכל מקום, עזרא הסופר הוא הדמות המרכזית, עד כדי כך שחזל מתארים כאילו שמשה רבנו כביכול שאל את הקדוש ברוך הוא, לאמא שלך איש כזה כמו עזרא הסופר, מה אתה נותן תורה על ידי? כן, אז זה ביטוי שבא לומר שעזרא הסופר הוא מקביל למשה רבנו. יש שם גם איזה עידן חדש בתורה שעזרא הוא זה שנושא אותו. כן, נכון, ככה כתוב במשנה ידוע מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ישוע סקנים וסקנים לנביאים, והם מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שזה כאמור עזרא הסופר והתקופה שלו, ולכן יום הפטירה של עזרא הסופר זה עוד זעזו, שהתורה, הפעם התורה שבעל פה מקבלת בעם ישראל, אז הם בעצם מכנה המשותף בכל הדברים של עשרה בטבת, יש איזו מתקפה על העולם הקודש של עם ישראל, המצור על ירושלים, תרגום התורה ליוונית ומותו של עזרא הסופר, וזה הרעיון של היום הזה, יום שבו אנחנו מחזקים את האמונה, את היחס הנכון לתורה, ומכאן אנחנו מגיעים שוב לעיקר הנושא שלנו, שזה דבר נוסף שצריך לחזק באמונה בימים הללו, וזה היחס לשואה, היחס לאסונות שמתרחשים בעם ישראל במהלך הדורות, כי מה שהתרחש על התאריך הזה, עשרה בטבת, הרבנות הראשית לישראל קבעה שזה יהיה יום הקדיש הכללי. יום שבו נתייחד עם הקורבנות שכל אלה שמקום קבורתם לא נודע. זה בעיקר תוקן לאחר השואה האיומה שהיו, כן, מיליונים שלא נודע מקום קבורתם. אבל זה בעצם הפך להיות סוג של יום השואה מבחינה יהודית. עכשיו, מדינת ישראל לצערנו לא קיבלה את זה, וקבע את יום השואה בתאריך חפזיין, חפחת ניסן, שזה היה זמרת גטו ורשה, אבל יש עם זה בעיה, כי חודש ניסן הוא חודש של גאולה, חודש של שמחה, אסור בו מנהגי אבלות, טוב. אז מה עושים בדיוק? יש צפירה וזה, אנחנו שותפים עם הציבור, אבל שאנחנו רוצים לברר את היחס הנכון האמוני לשואה, למאורעות מהסוג הזה, אז כאמור, זה הזמן, בעשרה בטבת, וזה הנושא של השיעור שלנו. וכאן אני, כאמור, שוב חוזר אל העיקר. תראו, הנושא הזה של השואה בכלל, ובכלל היחס לשואות, היחס לאסונות בפרט, זה נושא מאוד רגיש, מאוד טעון. השואה הספציפית שאנחנו מדברים עליה, כן, שואת יהודי אירופה, במלחמת העולם השנייה, זה הרבה שנים במדינת ישראל, היה אולי אחד הנושאים, עד היום, אחד הנושאים הטעונים ביותר. אני מסייג שהיום, באופן טבעי, כיוון שעברו 80 שנה, אז בוא, כן, כבר צערנו גם הרבה ניצולי שואה, הם הולכים וזה דור שהולך ונעלם, אז הנוכחות של הדברים היא פחות נמצאת. אבל בעבר זה מדינת ישראל במובנים רבים עוצבה על ידי זיכרון השואה. כן, יש את יום הזיכרון השואה ולגבורה, וזה כל הזמן נוכח בלימודי ההיסטוריה, ויש את המסעות לפולין, וקיצור, זה יום שמאוד מאוד משמעותי. ותמיד שמדברים על הנושא הזה של יום השואה, צצה שאלה, איפה היה אלוהים בשואה? כן, זו שאלה ידועה, שכאמור, היום מטבע הדברים היא פחות נוכחת, אבל אני עוד זוכר בתור נער, שזה היה, כל פעם שהיה איזה ויכוחים בין דתיים לחילונים וזה, זה היה מה שנקרא הג'וקר של, של הטענה החילונית. זוכר פעם, התווכחתי, אני הולכת בתור נער לפני, אני לא יודע, 30 ומשהו שנים, אז אני זוכר היה לאיזה ויכוח בבני עקיבא, יחד עם איזה השומר הצעק, כבר לא זוכר בדיוק, היה לנו שם איזה דיון, אז גם היה דיון בכלל על נושא של, לא יודע, שבת, על דת ומדינה, וזה, קיצר, בסוף אחד קם ואמר, מהצד כאילו של השומר הצעיר, אמר, טוב, הכל טוב, יפה, הכל זה, אבל איפה היה אלוהים בשואה? זה כאילו היה השאלה ש... כולם צריכים עכשיו לבוא ולכרוע ברך ולהגיד, וואי, תפסת אותנו, באמת, זו שאלה שמפילה לנו את כל האמונה. אז כאמור, השאלה הזו שהיא היא מהדדת כבר 80 שנה, היא מקבלת לפעמים, מה שנקרא, לאחר אסונות גדולים, כמו שחווינו השנה, היא שאלה שמקבלת שוב איזה פולס, וזה הכותרת. אז איפה היה אלוקים בשביעי לאוקטובר? אני מוסיף פה הערה, שתמשתי במילים שביעי לאוקטובר, כי אתם יודעים, יש שאלה, מה נקרא לזה? טבח שמחת תורה, זה, לא יודע, להכניס לשמחת תורה את המילה טבח, זה בעיה. שבת השחורה זה גם, להצמיד את המילה שחורה לשבת, זה לא טוב. אז איכשהו, לא יודע, השביעי לאוקטובר, בהקשר הזה, תאריך לועזי דווקא, אולי כן מתאים לה, בשביל להמסיק פה את, את היום. אבל מכל מקום, כל פעם שיש אסונות גדולים, שאני, איפה היה אלוקים, איפה זה, וכאמור, זה המטרה. זאת אומרת, מה שאני מנסה פה בשיעור, בשיעורון הזה, לברר, זה לא רק עכשיו מבחינה היסטורית, שואה, אלא איך מתמודדים עם קושי. איך מתמודדים עם אסונות אדירים, עם שואות, ברמה הלאומית, ומתוך כך, גם ברמה האישית. השאלה הזו, כאמור, איפה אלוקים היה בשואה, בדרך כלל ששואלים אותה, שואלים אנשים דתיים, איפה אלוקים בשואה, התשובה בדרך כלל היא תשובה מאוד, כן, הרבה פעמים אדם שואלים אותו, הוא ככה מסתכל במבט מיוסר, נושא כפיו אל השמיים ואומר, יש שאלות שאין עליהן תשובה. בסדר, זה פחות או יותר הניסוח. אין על זה תשובה, כל מיני גרסאות, כשאומרים, שמע, אלוקים לא עובד אצלנו, אלוקים זה לא סנטה קלאוס שמבטיח רק דברים טובים, יש כאלה שמצטטים גם פסוק, כי גבו שמיים מארץ, כן, גבו דרכי מדרכיכם, מחשבותיי מחשבותיכם, שזה מילים אחרות, אי אפשר לדעת. זה פחות או יותר התשובה, שאין תשובה. והתשובה הזו שאין תשובה, שלא יודעים איפה אלוקים היה בשואה, לא יודעים איפה אלוקים היה בשביעי לאוקטובר, לא יודעים איפה אלוקים היה בזמן אסון זה או אחר, זו תשובה לא טובה. למה זו תשובה לא טובה? נתחיל מזה שבכלל היא צריכה להיות תשובה, שזו עמדה נפשית אפולוגטית כזו, מתנצלת, שאדם צריך כאילו בוא נוכיח שיש אלוקים, זה כבר מגוחך שלעצמו, אבל אני אכנס גם אם נכנסים בכלל למגרש הזה, זה שאנחנו לא יודעים אם אלוקים היה בתשובה, זה נכון מבחינה פילוסופית. מבחינה פילוסופית באמת, אנחנו לא יכולים להבין את החשבונות של אלוקים. אבל זה תשובה לא טובה, כי היא לא עונה על המצוקה הפסיכולוגית והרגשית שעומדת מאחורי השאלה הזו. אתכם, זה הנושא שלנו פה. שאלה איפה אלוקים היה בשואה, זה לא שאלה פילוסופית. זה שאלה שמבטאת איזושהי תחושה מאוד עמוקה, שהיא כאמור צפה כל פעם שיש אסונות גדולים. איך יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, אלוקים זה הטוב, אלוקים זה שהעולם טוב השם לקורך אמר כל מעשיו. אז איך יכול להיות אסונות מהסוג הזה? איך יכול להיות שעורפים ראשים של תינוקות? איך יכול להיות ששורפים ילדים? איך יכול להיות דבר כזה? איפה אלוקים היה משהו? איפה אלוקים משהו לאוקטובר? הטוב לא קיים בעולם. וכאן, כאמור, צריך פה להרים את המבט, להרים מבט אמוני בוגר. מבט אמוני לא בוגר, אז הוא לא יודע, או יותר גרוע, אדם מתחיל לעשות לי חשבונות, זה קרה בגלל זה, זה קרה בגלל זה, וזה בכלל, מבט אמוני בוגר, הוא כאמור מתייחס לשורש הרעי. שאלה איפה אלוקים היה בשואה, היא שאלה שצריך כאילו להבין מאיפה היא באה. למה אנשים שואלים איפה אלוקים היה בשואה? תגידו, פשוט, כי אלוקים זה, כי השואה זה האסון הכי גדול שהיה אי פעם. כי מצד האמת, שוב, מה זה איפה אלוקים היה בשואה, כמו שאמרתי, ואיפה אלוקים היה שתינוק אתמול מת בעריסה? זה גם לא מובן לנו, נכון? למה השאלה הזו זועקת שיש אסונות ענקים? או שיש כזה אסון, זה אני לא מוכן לקבל. זאת אומרת, כל עוד יש אסונות קטנים, אני איכשהו שורד. אבל שואה זה בשום פנים ואופן. זה לא נכון, צריך להבין את זה. שואת יהודי אירופה זה אסון ללא ספק אחד הגדולים, ובעם ישראל זה ודאי אסון אולי הגדול ביותר. אבל צריך להבין שבמבט של פרספקטיבה, היו שואות ואסונות גדולים יותר בהיסטוריה. סתם לדוגמה, שואנו 6 מיליון יהודים. בזמן מלחמת העולם השנייה, באותו זמן במקפיל, נהרגו 20 ומשהו מיליוני רוסים. וסינים גם עשרות מיליונים, בהמשך גם, אחרי מלחמת העולם השנייה, כן, היטלר הוא סטלין שהמשיך אחרי היטלר, ומאו דסונג, כן, בסין זה מתחרים בהיטלר, מבחינת העשרות מיליונים שהם תפחו והרגו. טוב, תגידו, לא, זה לא על רקע גזעי, וזה גם לא מדויק. היו שעות גם על רקע גזעי, לצורך העניין הטורקים תפחו בארמנים מלחמת העולם הראשונה, עשו להם שואה, שיפדו שם ילדים על כידונים, על רקע גזעני נטו, ובכלל צריך להבין, המושג הזה גזעני, זה רקע גזעי, זה דברים שהם מושגים שלנו. במשך ההיסטוריה, ג'ינג'יס חאן לצורך העניין, מנהיג מונגולי, לפני מאות שנים ש... טווח מיליונים, הוא טווח על רקע גזעי, רק הוא לא קרא לזה רקע גזעי, הוא פשוט הרג את כל מי שלא בשבט, אבל נשים וילדים וטף, באכזריות בלתי נתפסת, כשאומרים, לא היה אף פעם אכזריות כמו בשואה. זה נכון שהשואה היה שם איזה משהו בטכנולוגיה, שהיה יותר ממה שהיה מקובל עד אז, אבל מבחינת אכזריות, לאורך כל ההיסטוריה, יש דברים איומים ונוראים שהתרחשו, זה נכון גם בקשר שוב למציאות שעכשיו אנחנו רואים על ה... שבי לאוקטובר, על הטבח, אני חליח, אנחנו לא פה נפרד, זה בדיוק חלק מהנקודה האמונית, שאנחנו לא רוצים פה להיכנס לכל הזוועות, אבל שיהיה ברור, הזוועות שעשו שם חמאס, זה זוועות שהערבים עושים אלפי שנים, גם בתוכם, בינם לבין עצמם, ולאורך ההיסטוריה, עשו דברים שיותר ולא פחות מהדברים הללו. אבל השואה, זה הפך להיות כאמור הסמל. עד כדי כך, אתם יודעים, יש מילה באנגלית, הולוקוסט, שואה. ג'נוסייד, השמדתם, זה מילים שהתחדשו בשפה האנגלית אחרי שואת יהודי אירופה. לא רק לעם היהודי, לכל העולם. השואה הפך להיות הסמל של הדבר הכי גרוע, הכי ברושע, הכי היום ונורא שקרה בהיסטוריה. ושוב, שאלה למה? היה עוד אסונות, ויש כל הזמן עוד אסונות. מה, למה השואה זה ה... וכאן מגיעה התשובה האמיתית. איפה אלוהים היה בשואה? זה כאמור לא שאלה פילוסופית. זה שאלה שהיא בעצם סוג של זעקה. זו סוג של כאב וייאוש. כי שבן אדם מסתכל על ההיסטוריה, הוא אומר, תשמע, באמת ההיסטוריה היא עקובה מדם, מלאה ברצח ואונס ואלימות ובאכזריות וכיבושים. אבל, וזה אבל הגדול. מי שלאט לאט מביט על ה... פרספקטיבה של השנים, הוא רואה שלמרות כל האסונות, יש איזושהי התקדמות באנושות. בימי הביניים, לא יודע, אנשים חיו כמו כלבים, היה מלך יכול לבוא ולערוף להם את הראש, ואף אחד לא יכול היה לצייץ. היום, בכל זאת, יש התקדמות במוסר בעולם, יש שלטון מסודר, יש זכויות אדם, זה דברים שהושגו במאבקים גדולים. יש שיפור כמובן בכל הנושא המדע, הטכנולוגיה, אין מה להשוות להתמודדות של, צריך ללמוד מה בהיסטוריה, פעם אנשים רעבו ללחם, מתו במגפות, והיום ברוך השם אנחנו נמצאים במצב, וגם המלחמות, המלחמות קצת יותר עדינות, קצת יותר מתורבתות, מאשר המלחמות שהיו בימי הקניבלים, או כאמור בימי ג'ינג'יס חאן. התחושה הזו שהעולם מצליח להתקדם, מצליח לפתור את הבעיות שלו, ונהיה יותר מוסרי ויותר מתקדם ויותר טוב, התחושה הזו הייתה, הגיעה לסיעה בתחילת המאה ה-20, לפני 100 שנים. בעולם האירופאי של תחילת המאה ה-20, הייתה איזושהי תחושה שקוראים לה אופוריה. אופוריה זה כאילו תחושה שהנה, הגענו פה אל המנוחה והנחלה. היה תחושה שנכון, אמנם היו, לאורך ההיסטוריה אין סוף בעיות, אבל הנה, אנחנו בני האדם, הצלחנו על ידי חוכמה אנושית, על ידי, כן, הומניזם, כאילו זה יומן, כאילו, האמון בבן אדם, אמון במדע, הצלחנו לאט לאט לפתור את הדברים ולקדם את העולם. הייתה תקווה, עם תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, זה היה שנים שהיה איזה תחושה שהעולם הוא בתרבות המערבית, אני מתכוון, בתרבות האירופאית, שהיא זו שעיצבה את העולם, את כל העולם כולו, התחושה שהנה, אנחנו מגיעים סוף סוף אל כאמור, אל המנוחה והנחלה, והמקום, אתם מבינים, שהתחושה הזו, המקום שהעולם נשא את עיניו, בתחושה שהנה, הכל הולך ומתקדם, והכל הולך ונהיה טוב, זה היה, כמה שזה נשמע משונה, זו הייתה גרמניה. גרמניה היא הייתה בתוך אירופה, היא הייתה שיא התרבות האירופאית, המדינה המשוכלל ביותר המדעי, כמו ארצות הברית של היום ועוד יותר. ארצות הברית היום היא מעצמה טכנולוגית, צבאית, מתייחסים אליה גם קצת באופן מוסרי, הדמוקרטיה וזה, אבל בגרמניה זה היה פי מיליון. אתם יודעים, גם הייתה המדינה עם המדע החזק והשכלולים והזכויות אדם, גם מבחינה מוסרית, כל הפילוסופים היו מגרמניה, העולם כולו נשא את עיניו אל התרבות הגרמנית, ודווקא משם, דווקא מגרמניה, דווקא מאירופה, הגיע השואה. אגב, זה לא רק שואה, זה משהו שגם קשור בכלל למלחמת העולם הראשונה שהייתה לפניה, זה תהליך של שתי מלחמות עולם איומות ונראות שפרצו דווקא מהמקום שממנו הייתה הכי הרבה ציפייה. הסיבה, אתם יודעים, שהשואה, המלחמת העולם השנייה, הפך להיות המאורע המכונן הזה, שאנשים אומרים, תקשיב, עד כאן איכשהו הסתדרתי עם זה שיש אלוהים, אבל עכשיו, שיש שואה, שיש מלחמת העולם השנייה, זה אומר שאין אלוהים? זה הבסיס, אתם יודעים, לכל התחושות שמכות גלים עד ימינו, שכמובן הן מתעוררות כמו שהיה השנה בשמחת תורה. התחושה היא שייאוש מוחלט, אתם יודעים, אין תקווה. זה בעצם המקור של ביטוי הזה, איפה היה אלוהים בשואה. לא פילוסופית, אלוהים, מה, לא עושים חישובים, מה, אנחנו לא מבינים הרבה דברים בחיים. אלא יש איזו תחושה כזאת, כמה שבני אדם יתאמצו. כמה שבני אדם ינסו להפוך את העולם הזה לטוב יותר ומתוקן יותר, בסוף המפלצת תנצח. זה השורש, איפה היה אלוהים בשואה, זה מילים אחרות להגיד, אין תקווה. יש כזה משפט של לקוח משיר של יהודה פוליקר, שהוא בן של ניצולי שואה. הנצח הוא רק אפר ואבק. זה המשפט. זה משהו שמכה גלים בעולם ובעם היהודי עד ימינו. אחרי מלחמת העולם השנייה, אגב, מבחינה גם פילוסופית, התחיל להיווצר הזרם, מה שנקרא הפוסט-מודרני. כן, נושא ארוך, אני אומר את זה בשתי מילים, שעד מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנה, הייתה שולט בעולם המודרנה. המודרנה זה פחות או מה שתיארתי קודם. זה התחושה הזו, אוקיי, אנחנו, מודרנה, יש אמון במדע, במודרנה, בבני אדם, בהישגים האנושיים וכו'. מאז מלחמת העולם השנייה, בתהליך של עשרות שנים, שעכשיו אנחנו נמצאים כבר בסיאו, לדעתי כבר עברנו את סיאו, אבל העולם יהיה לפוסט מודרנה, פוסט כאילו פוסט, גם המודרנה עברה, אנחנו לא מאמינים בכלום. עזוב, תראה כל מה שבני אדם ניסו, אתה זוכר שם אתה בגרמניה, שהיה להם כל מיני אידיאולוגיות ורצון לתקן את העולם, אתה זוכר את התרבות המערבית שחשבה שיש לה כל מיני איזם, כן, קומוניזם ונאציזם ופשיזם וכל מיני הומניזם, הכל בסוף מתמוטט, הכל בסוף נופל. מה שיש לנו בחיים עכשיו זה רק לאכול ולשתות, כמו זה אקזיציאליסטיות, כמו אקזיסט, כאילו רק הקיומיות האישית, ותעזוב אותי מכלום. איפה היה אלוהים בשואה? אין אלוהים, אין כלום, הכל רע, וזה כאמור הנקודה שצריך פה לשנות. הגישה האמונית היהודית, היא לא מתרגשת משאלות איפה היה אלוהים בשואה, איפה אלוהים היה בשביעי באוקטובר, שהגישה האמונית היא לא מתייאשת. הגישה האמונית היהודית יודעת, זה נכון שיש כישלונות, שיש מפלות, גם בקנה מידה אדיר כמו בשואה או כמו חלילה מה שהיה, אבל, למרות כל זה, ואומר לך, בדמייך חיי. אתם מבינים? זה הנקוד. מי שמביא טוב בהיסטוריה, הוא רואה איך מתוך השואה העולם צמח. העם היהודי צמח. שוב אין לי פה את היכולת להראות, אבל אני בשיעורים ענפים מראה כל מיני גרפים של התפתחות של העולם מאז מלחמת העולם השנייה ועד ימינו. צריך לדעת, העולם, עיקר ההתפתחות של העולם מכל הבחינות, הכלכלית, הרפואית והמוסרית, היא מעולם לא הייתה כמו אחרי מלחמת העולם השנייה. יש לזה כמובן אינסוף הסברים, צריך ללמוד, אבל צריך להבין את זה. אנחנו חיים היום בתקופה המאושרת ביותר בתולדות ההיסטוריה. רק לסבר את האוזן, נתון פשוט. תוחלת החיים הממוצעת בשנת 1900, כן? אומרים פה לפני 100 שנים, מה שאמרנו בפרוץ מלחמות העולם הראשונה והשנייה, תוחלת החיים הממוצעת בעולם הייתה באזור גיל 40-45. תוחלת החיים הממוצעת, זה היה. היו כמובן חריגים שזה, אבל הממוצע, תמותת תינוקות אדירה ומגפות וכו'. היום תוחלת החיים הממוצעת בעולם מגיל 75. רק כדוגמה פשוטה. אפשר באין סוף נתונים. העולם הולך ומתקדם, ובוודאי, בוודאי שאנחנו מדברים על מדינת ישראל ועל העם היהודי. העם היהודי, מתוך הכאב היום והנורא של השואה, הוא הלך וצמח. מדינת ישראל הוקמה, ומדינת ישראל היום גם צריך ללמוד ולהבין. העמדה הנפשית הזו שמיואשת מהכל, כל זה מצביע על השלילה, ותראה זה לא בסדר, והמדינה לא בסדר, והכל פורה וכו'. זה בדיוק המבט שצריך לשנות אותו בעשרה בטבת. ברור שיש בעיות, ברור שקשיים, ברור שיש מחדלים ואסונות כמו שהיה בשביעי לאוקטובר. אבל זה לא מעיד שהעולם רע והכל הולך לטמיון. שאומרים, מה שבשביל אוקטובר זה שואה. אני מציע לדייק. א', זה לא שואה מבחינת כל הקריטריונים, אבל הפוך, אתם מבינים? מה שבשביל אוקטובר זה תזכורת קטנה לשואה שיכולה להתרחש בעולם אם אין מדינת ישראל. כי בזכות מדינת ישראל אין יותר שואה. אין יותר מצבים שתופכים מיליוני יהודים בלי כוח מגן. תגידו, אבל היה בשביל אוקטובר, נכון, זה מקרה חריג, זה לא שכל יום יש פה טבח. לא כל יום פה מסתובבים והורגים יהודים. מדינת ישראל מתמודדת מול קשיים, אבל היא הולכת וצומחת. צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. תבינים, זה הרעיון, איפה אלוקים היה בשואה? אלוקים היה בשואה בזה שהעם היהודי והעולם הלך וצמח מתוך הכאבים הללו. איפה אלוקים נמצא בשביל אוקטובר? בזה שמדינת ישראל נלחמת ומנצחת, והיא עוד תצמח. לא נכנסים פה על חשבונות האישיים, כל האנשים שאומרים, אז למה לא זה קרה, למה לא זה קרה? זה חשבונות שמיים. אנחנו יודעים באמת כל אחד מה, למה הקדוש ברוך הוא דאג שהוא יסיים את חייו באופן הזה או באופן אחר. מה שאנחנו יכולים לראות את הפרספקטיבה הגדולה של המציאות שהולכת וצומחת, הולכת ומתקדמת, והאומר לך בדמי חיי. בוודאי שיש. קשיים. לא סתם אנחנו מתפללים. התפללו עם ישראל אלפי שנים בגלות את המילים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. הרב צבי יהודה מדייק, כי זה יכול להיות שזה לא יהיה ברחמים. אבל זה הנקודה שצריך להפנים פה. אנחנו הולכים וצומחים מתוך הכאבים, מתוך כל הצער הגדול הזה. וגם מה שהנושא זה גם הנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו. שוב, אנחנו כמובן לא יכולים לדעת באופן נקודתי כל מקרה וכל אסון וכל נפש יקרה בישראל וכל חייל וכל חטוף, איך הקדוש ברוך הוא מוביל את חייו. אבל אנחנו יכולים להסתכל ברמה הכללית. ברמה הכללית, כבר עכשיו, אני אומר, זה דברים שעוד התבררו, כמו שהשואה, לקח עשרות שנים לראות איך העולם הולך וצמח מתוך הכאב הזה. גם כבר ילך עוד והתברר איך מדינת ישראל צמחה מתוך מה שהיה, אבל כבר עכשיו אפשר לראות חלק מהדברים. אנחנו יכולים לראות נתחיל ברמה הפשוטה ביותר, שהולך ומתברר לנו שהאסון הגדול הזה של מה שנקרא השביל אוקטובר, זה אסון שבאיזשהו מקום מציל אותנו מאסון פי כמה וכמה יותר גדול. הנה. התרדמה הזו, שעם ישראל היה שרוי בה, כן? שאפשר לוותר ולהיכנע שם ולערבים ולחמאס ולתת להם להתעצם. אם חלילה זה היה ממשיך עוד כמה שנים, והם היו שם מתעצמים עוד יותר, והיה קורה מה שכנראה התוכנית המקורית היה, שאיזו מתקפה משולבת, מהצפון, מהדרום, אסור אפילו לדמיין את גודל האסון שהיה יכול להתרחש. אז ברור, היינו מתפללים, ואם היינו זוכים, זה היה קורה בפחות כאבים. אבל אנשים שואלים, למה זה קרה? מה זה למה זה קרה? לא צריך לחפש דברים מיסטיים, למה זה קרה? זה קרה, כי עם ישראל, לצערנו, הוא קצת התבלבל. ועכשיו קיבלנו טלטלה אדירה שהולכת ומצמיחה. אפשר לראות את האחדות והעוצמות והגבורה שמתגלות בעם ישראל מתוך המלחמה הזו. שוב, זה כאבים אדירים, אתם מבינים? איפה אלוקים היה בשביל אוקטובר? בזה שעם ישראל קם ונלחם עם כלבי יקום וכארי יתנסה, את כולנו זוכרים, יום לפני הטבח בשמחת תורה שם, בערב שמחת תורה, היו כאלה שטענו שהמדינה מפולגת ומרוסקת ולא נותנים להתפלל ואנשים לא מתגייסים ויהיה פה סרבנות גיוס וכולי. ותראו מה קרה, עם ישראל כולו, למעט הזה, כוחות חסרי חשיבות שעושים רעשי רקע, אבל עם ישראל כולו קם ומתעורר ונלחם ומצליח. אז כאן אלוקים נמצא. אלוקים נמצא בכל שנייה. אלוקים נמצא גם בשואה. אלוקים נמצא גם בטבח. אלוהים נמצא גם בשביל אוקטובר. ואלוקים נמצא גם ברמה האישית של כל אחד ואחד. זה הדרך, תבין, עשרה בטבת, זה הדרך שבה אנחנו לומדים על ידי תנית על ידי צום, איך מתמודדים עם אסונות. הדרך להתמודד עם אסונות זה לא עכשיו לשקוע בצער ובצער כאילו משבית באיזה חיתות בפצע וייאוש ולהתעסק עם הזוועות של הדברים. כן, זה קשור גם לנקודה הזו, גם השואה. אדם לא אמור יותר מדי לראות את הזוועות של השואה, ואדם גם לא אמור לראות יותר מדי את הזוועות שהיו שם בטבח בשמחת תורה. לא נכנס עכשיו לשאלה, להקרין את זה לעולם, לזעזע את העולם, לא לזעזע את העולם, זה עוד שאלה. מדבר עכשיו ברמה אישית לנפש האדם. אדם שעבר טראומה, הוא לא אמור עכשיו ללכת ולחטט בפצע באופן שמייאש אותו. אלא לדעת מה היה, סחור את אשר עשה לך המלאק, להבין אם יש לנו עסק, אבל זה אמור למלא את האדם בגבורה ובאמונה ובאופטימיות שהוא הולך לנצח את הרוע. כי זה הנקודה המרכזית. הטוב מנצח. טוב מנצח. שוב, צריך ללמוד איפה העולם היה לפני 80 שנה ואיפה העולם נמצא היום. וכבר עכשיו אפשר ללמוד איפה מדינת ישראל הייתה לפני 80 ימים ואיפה היא נמצאת עכשיו. וזה גם מה שהולך להיות בעתיד. אנחנו הולכים לצמוח. צום הרביעי וצום העשירי הוא לבית יהודה לססון, לשמחה ולימים טובים. הצומות הללו, הכאבים הללו שמתרחשים במהלך ההיסטוריה, בעם ישראל ובימים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה כאבים שאנחנו הולכים וצומחים מהם. זה המבט האמוני. ואדם כדאי מאוד שיתמקד בימים הללו, א', כאמור, להסתכל על הדברים בפרספקטיבה גדולה של נצח, ולא לתת לעצמו להתייאש. זה קשור, מה שהמלצה שאני אומר לכולם, אתם כולכם יודעים את זה כבר שנים, אנחנו מדברים על זה. כמה שפחות להסתכל בחדשות. חדשות זה, זה, זה כלי שתפקידו להיות בכאן ובעכשיו, בהווה. עכשיו, צריך את זה גם במינון מסוים. זה אפשר לשמוע. אתה ודאי צריך לשמוע מדי פעם מה מתרחש פה בחיים שלו. אבל החפירה והאובססיבית הזו, כל הזמן להתעסק באופן טבעי, אתה מתעסק במה שרע. אתה מבין? כי בהווה, תמיד יש נטייה להעצים את הרע. תמיד, עכשיו כואב לי, אז אני מתעצם בכאב. אבל זה שהגוף שלך סך הכל מתפקד ב-99% טוב, והוא ימשיך לתפקד טוב, זה שייך כבר למבט רחב. אז לאדם עכשיו כואב מה יעשה, כל יום יגיד, כואב לי, כואב לי, כואב לי, אני מסכן, כל החיים שלי לא שווים. לא, אלא יעשה את הטיפול שהוא צריך בשביל לטפל בכאב, כמובן לא מתעלם, אבל עיקר האנרגיות הנפשיות, זה להמשיך ליצור ולסמוח ולבנות וכו'. זה, שוב, זה נכון גם ברמה אישית, להפסיק להתעסק כל היום בחדשות, להפסיק כל היום לשקוע במשפטים כאלה, אנחנו בשואה, הכל נופל, הכל מתמוטט, הכל, זה לא נכון. מדינת ישראל, שוב אני אומר, זה נושאים שבפני עצמם, אבל שצריך להקדיש להם זמן, אבל בגדול, מדינת ישראל, העם היהודי, נמצא כיום במצב הטוב ביותר שהיה בהיסטוריה. נמצאים במדינה חזקה, ברוך השם. מדינה עשירה, גם זה צריך להבין מה קורה פה עכשיו, עם כל הבעיות וכל הזה, אנחנו חיים ברמת חיים שדיברנו על לפני 80 שנה, עזבו, לפני 40 שנה, זה היה דמיוני הרמת החיים שאנחנו נמצאים בה עכשיו. וגם, נכון, היה פה את האסון הגדול הזה בתר שמחת תורה וחיילים נהרגים, ומה יש מה לשוות את זה למה שהיה בגלות, לימים האלה שהיינו ללא כוח מגן וטבחו בנו. כל הדברים הללו, תבינים, להבין את המציאות שאנחנו הולכים ומתקדמים בה, וזה גם מה שיהיה בעתיד. מדינת ישראל תמשיך לצמוח, ברוך השם, 7 מיליון יהודים כיום בארץ ישראל. אחרי המלחמה הזו, יש סברה מאוד הגיונית, שיהיה גם גל עלייה אדיר, ברוך השם, שהיהודים ישובו כולם פה לארץ ישראל. בתוך עם ישראל עצמו יש התגברות של הזהות היהודית, המלחמה הזו רק, מה שנקרא, הציפה את זה. אפשר לראות את זה עוד פעם גם בנופלים, הכוחות הרוחניים שמניעים אותם, וגם החיילים, כולם עם זהות, עם הבנה, עם הדור הזה, שהדור הצעיר הזה, שכל הזמן פחדו ממנו מה יהיה, הדור הסמארטפונים וכו', מתגלה פה כעריות, בגבורה, באמונה, בשמחה, הולכים ומצמיחים את העתיד של המדינה, כל הלידות והשמחות שברוך השם מתרחשות תוך כדי המלחמה, החיילים עצמם, הנשים של החיילים, אנחנו שומעים את ההספדים שלהם, את הדיבורים שלהם. עם ישראל הולך וצומח. אלוקים, זה הרעיון של אלוקים, אמרתי את זה, הסברתי את זה בשיעור. אלוקים זה לא איזה אלוקים, גאולה, זה לא כאילו שיש איזה מישהו מגיע מפקד קסם ושהכל טוב בעולם. העולם הזה מלא בכאבים, מלא בקשיים, מלא בבעיות, אבל זה שיש אלוקים וזה שיש גאולה, זה בא להגיד שיש כיוון שהטוב מנצח בסופו של דבר. הטוב הולך וצומח מתוך המשברים. משברים הם מאתגרים את הטוב להוציא, כאשר הטוב לא פועל, לא עובד מה שנקרא באופן שהוא צריך לפעול. אנחנו מתבלבלים, אז עכשיו צריך פה איזה משהו שמעורר אותנו להצמיח את הטוב באופן עקיף. זה כאב אדיר, וכל נשמה ונשמה שוב מצטרפת לחשבון הכללי, אבל הגאולה הולכת ומופיעה בעולם. הגאולה הכוונה היא שהעולם הולך ונגאל, הולך ומוציא מעצמו יותר ויותר כוחות מהכוח אל הפועל. וכל אותם יחידים, גיבורים, קדושים, שנופלים בדרך, יש דבר כזה שנקרא עולם הבא. צריך להבין את זה. אנחנו מסתכלים עכשיו בפרספקטיבה של הכלל, של האומה, של העולם. יש את המשפט הידוע של הרב קוק בספר אורות המלחמה, שבזמן המלחמה יש יחידים שנספים בלא משפט. כוונה היא, יש כאבים פרטיים שבמשפט הגלוי של העולם הזה הם באמת לא מקבלים את שכרם פה בעולם הזה. הם נהרגים. אבל הם מקבלים את שכרם לעולם הבא. העולם הזה לא הולך ומסתכם ב-70, 80, 90 שנה שאנחנו חיים בתוכו. יש דבר כזה שנקרא נצח. יש דבר כזה שנקרא נצח ישראל. יש דבר כזה שנקרא הנצח של האנושות. יש דבר כזה שנקרא הנצח של עולמו של הקדוש ברוך הוא. וכל אחד ואחת שממלאים את תפקידם ועושים את מה שהם צריכים לעשות בפרק זמן שהקדוש הוא הקציב להם בעולם הזה, הם מצטרפים אל החשבון הגדול הזה. ואלוקים נמצא כל הזמן. אלוקים נמצא גם בשעות האפלות, גם בשעות החשוכות, והוא הולך ומצמיח אותנו בעזרת השם, שיהיו עצומות, כמו שציינו, צום הרביעי וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לשמחה ולססון ולימים טובים, שנזכה כמה שיותר מתוך הכאבים הללו, לראות איך הטוב הולך ומופיע בעולם, בעזרת השם.